חודש טוב, בעזרת השם, זמן טוב לכולנו. נזכרתי היום בדברים של הרב קוק, שחושב שהם מאוד מתאימים, מאוד מסבירים דברים שאולי אנחנו מרגישים אותם על עצמנו כפרטים וככלל, יכולים לתת לנו גם איזשהו כיוון מסוים מבחינת הישיבה. פסקה נמצאת באורות הקודש בחלק ג' בעמוד ע' ו', והכותרת שלה היא שבירת הרצון ושכלולו. פסקה לא ארוכה, ברשותכם נלמד אותה ביחד וננסה להבין את הדברים. הרצון הוא מקור החיים. רצון האדם הוא באמת יסוד שכלולו והווייתו. אמנם הרצון הזה צריך הוא פיתוח ועיסוי יותר מכל הכוחות כולם. קודם כל, נקודת פתיחה מאוד בסיסית ויסודית, שאומרת הרצון זה מקור החיים. אומרת, אם אנחנו מציבים לפנינו איזה מטרה בחיים, אז פחות אחת המטרות ואולי המרכזית שבהם, כיוון שזה מקור החיים, אם זה מקור החיים זה אומר שזה המקור של הכל, זה היסוד של הכל, זה הבסיס של הכל, זה הרצון, יותר מכל הכוחות כולם. וכמובן שאפשר להבין את זה בצורה פשוטה, שהרצון הוא בעצם המניע, הוא בעצם הסטארטר שמניע את כל שאר הפעולות שלנו, ולכן כאשר הרצון הוא חזק, הוא משמעותי, הוא משהו שבאמת זה כוח שאנחנו יודעים להשתמש בו ולעבוד איתו, אז הוא ודאי מניע אצלנו את כל שאר הכוחות כולם. ואז ממשיך הרב קוק ומנתח ניתוח מאוד מעניין ואומר, בילדות האנושיות הרצון הטבעי של האדם צריך חינוך של כניעה, של שבירה ושל היפוך. כל זמן שהאדם הולך ומשתכלל, כך רצונו העצמי הולך ונהפך לטובה, ושבירתו של הרצון מאבדת טובה הרבה, או טובה רבה. פה המשפטים האלה, אני חושב שהם משפטים ממש מאוד מאוד יסודיים, פשוט להבין את מה שקורה לנו, כל אדם עם עצמו ובכלל. בילדות, כלומר, אי אפשר להגדיר את הילדות עד מתי היא נמשכת, כי זה לא משהו של גיל, אלא זה משהו של פנימיות, משהו של איזשהו תהליך פנימי. אבל כשאנחנו נקרא לזה צעירים, אז הרצון הטבעי של האדם, אומר הרב קוק, הוא צריך איזשהו שבירה והיפוך. כלומר, כאשר אנחנו באמת יותר נמצאים בתקופה של ילדות, של נערות, איך שלא נקרא לזה, זה אומר שהרצון הטבעי שלנו פועל כדרך הטבע של האדם, הוא נמשך לדברים יותר מעשיים, לדברים יותר פשוטים, צרכים פשוטים וטבעיים של החיים. ולכן, כיוון שהוא כבר לא, מה שלא מדובר פה, הוא לא מדבר על ילד בן 5, וכנראה גם לא על ילד בן 8. ילד, זה לא, אתה מנסה להסביר לו ולחנך אותו, להרגיל אותו, אבל בתקופת הנערות הבאנו הרבה פעמים פסוק במשלי, פסוק אומר, איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנה, ירחיקנה ממנו. זאת אומרת, תקופת הנערות היא כזאת שאנחנו מצד אחד כבר גדולים, אנחנו כבר לא ילדים, לא ילדים קטנים, מצד שני, עדיין הרצון שלנו נמשך לצרכים הטבעיים של החיים, כאשר הוא כבר נמצא בגיל שבעצם הוא צריך כבר להיות במקום אחר, כבר צריך להיות במקום שהרצון שלו נמשך לדברים יותר משמעותיים ויותר עמוקים ויותר יסודיים. וכיוון שהוא לא מצליח, אז הוא צריך איזשהו היפוך וכניעה ושבירה. כלומר, הוא צריך איזשהו כוח להכריח את עצמו שיעזור לו לגלות את הרצון הפנימי שלו. ככל שהאדם הולך ומשתכלל, כך רצונו העצמי נהפך לטובה, ושבירתו של הרצון מאבדת טובה רבה. כלומר, אם אדם הוא כבר בגיל של בוגר, וגם במנטליות של בוגר, בשלב הזה אתה צריך לתת לרצון העצמי להוביל אותך, וזה הדבר הכי טוב והכי נכון, כי בסוף זה שלך. בסוף הרצון הפנימי האישי הוא שלך, וכאשר הוא מוביל אותך, אז זה אתה לגמרי, זה אתה נטו, זה אתה 100% אתה, ושום כוח חיצוני אתה לא צריך שום כוח חיצוני שיעזור לך להיות מה שאתה. ואז אומר הרב דבר מדהים. עד כאן תיאור של ההבדל בין תקופת נערות לבין תקופת בגרות, שבה מה שאמור להיות זה הרצון העצמי שמוביל. הדבר קשה מאוד בדמדומי חמה בין פרק לפרק, שבתקופה חשובה של רוח האדם, שאז מעבר מזה מונח הרבה פראות ברצון ששבירתו היא עלייה ופיתוח, ולעומת זה מונח ברצון כוח אור וטוב ששכלול העולם תלוי בהשארתו על פי תכונתו. אני ממש לא נעים לי פה להתרגש לפני כולם, אבל כשאני רואה את זה, זה ממש, אני שומע את הדברים האלה, ממש מרגשים אותי איך שהרב קוק רואה את המציאות וכל כך נוגע ב... מתי זה הכי קשה? בדמדומי חמה. מה זאת אומרת דמדומי חמה? דמדומי חמה זאת אומרת המעבר הזה שיש בין יום ללילה, זה הזמן שבו אתה לא יודע אם אתה ביום או בלילה. אותו הדבר גם אצל האדם, ואגב זה לא רק באדם, זה גם יכול להיות בעולם, גם לעולם יש תקופות כאלה, אבל בוא נדבר כרגע על האדם. יש תקופות שיכול להיות שהתקופה שלנו, שתקופות הגיל שלנו בישיבה, כל אחד כמובן זה עולם אחר, אבל זה בדיוק אצל חלק מאיתנו, כל אחד צריך למקם את עצמו על הציר הזה של הדמדומי חמה. באיזה דקה הוא נמצא עכשיו בתהליך הזה של הדמדומי חמה? כי מה קורה בשלב הזה? בשלב הזה אתה מצד אחד כבר לא ילד ולא נער, שבאמת לכאורה מה שמתאים לך זה שבירת הרצון, כמו שהוא הגדיר אותו, שביעת הרצון והכנעתו, שזה יכול להיות לפני שנתיים, שלוש, ארבע, יכול להיות שזה היה מובן, כי באמת הרצון הוא פראי לגמרי, ומה שצריך זה להכניע אותו, וזה מה שצריך. אבל זה כבר גיל שלכאורה זה לא מתאים, כי זה כבר גיל של בגרות, זה כבר גיל של גדלות, זה גיל שבאמת מה שמתאים עכשיו, תבורך אשריך, זה גיל שמה שמתאים זה לפתח את הרצון העצמי בלי שום כוח חיצוני, בלי שום שבירה, בלי שום הכנעה, בלי שום דבר. ומצד שני, אתה לא תמיד עוד נמצא שם באמת. אנחנו לא תמיד עוד נמצאים שם במקום הזה שבאמת כבר הרצון העצמי שלנו מספיק משוכלל ומפותח כדי שלא נצטרך שום כוח חיצוני שיעזור לנו להביא את עצמנו למה שאנחנו צריכים להיות. הרבה פעמים אמרנו בישיבה שחבל שישיבות ההסדר לא בנויות כמו שהם היו פעם לפני עשרות שנים. כשהיו מתחילים את הישיבה היו הולכים לצבא לאיזה כמה חודשים, עושים טירונות ואז חוזרים לישיבה. ואז אחר כך חוזרים לפרק נוסף. והצבא זה מקום מצוין לשבירת הרצון והכנעתו, כי אין פספוסים. עומדים במסדר, כולם, אם לא יש עונש, אם לא יש... הדברים הם מאוד ברורים, זה ישר מסדר לאדם את הרצון שלו, ואז הוא בא לישיבה, ואז הוא רץ למעלה ופורח עם הרצון, עם הרצון העצמי שלו. סיכום של הדברים של הרב קוק, הבינה הישרה מוכרחת היא לפתור בזהירות את שאלת התחומים, באופן שישאר האדם מלא אומץ מצד הטוב שברצון שכבר נשתכלל, מצד אותם חלקי הנשמה שכבר נגאלו ויצאו מתאומות הגיהנום וממעמקי הקליפות, וזה הוא דיבר לפני שהוא הכיר את הגיהנום והקליפות שיש בדור שלנו. אם הוא היה מכיר את הקליפות והגיהנום שיש בדור שלנו, אז הוא היה מדגיש את השורה הזאת ושם מתחתיה עוד איזה כמה קווים, כמה קשה, כן, לצאת היום מתאומות הגיהנום והקליפות שאנחנו יודעים כמה הן עופפות אותנו. הוא מלא גם כן דיכאות רוח ותכונה של לב נשבר ונתקה, לעומת אותם חלקי הרצון שעדיין חיית האדם הרעה שרויה בהם, שהם צריכים זיכוך על ידי דכדוך ושבירה. כלומר, מסכם הרב ואומר לנו, תקשיבו, מה שאתם צריכים זה בינה ישרה, מה שכולנו צריכים עכשיו, זה בינה ישרה, לנתח את עצמנו, גם באופן אישי כל אחד את עצמו, ואולי גם כולנו ביחד כישיבה, להבין על הציר הזה של דמדומי חמה, כל אחד ואחד מאיתנו איפה הוא נמצא, ומתוך כך איזה כוחות של רצון הוא יכול להשאיר אותם שבאמת ילכו מתוך עצמו ומתוך מקור החיים הפנימי שלו, ולאמץ ולחזק את הרצון הזה בלי כלים של שבירה, ואיפה הוא יודע שיש משהו אצלו שאם הוא לא ישבור אותו, אם הוא לא יכניע אותו, וכן, הוא כן, הוא יעשה דברים הכי טוב שיעשה את זה לעצמו. הכי טוב שיעשה את זה לעצמו ולא יצטרך באמת מישהו מבחוץ שיעזור לו לעשות את זה. לפעמים אין ברירה וגם את זה צריך. אבל הכי טוב שאדם יעשה את זה לעצמו, כי בדרך כלל הכיוון, אני אומר את זה גם משתף אתכם, כי אני ואנחנו, כולנו, צוות הרמים והאברכים, ואני בטוח שגם בתוך התלמידים רבים מתלבטים בעניין הזה. כל הזמן מנסים לחפש את הדרך הנכונה בין מה שאנחנו מאוד מאמינים שבגיל הזה באמת כל ענייננו זה הכיוון בסופו של דבר זה להגיע פנימה. להגיע פנימה לתוכנו. להגיע לתוך הבחירה, נקודת הבחירה העמוקה והפנימית שהיא שלנו לגמרי, והיא מחזיקה מעמד לאורך ימים ושנים כי היא שלנו, ואף אחד לא אמר לנו, ואף אחד לא הכריח אותנו, ואף אחד לא שכנע, אלא זה שלנו, שלנו הפנימי האמיתי, ועם זה אנחנו הולכים לכל החיים, וזה מוטו מאוד אמיתי ומאוד משמעותי שצריך כל הזמן להחזיק בו ולא לשכוח אותו, שלשם אנחנו חותרים ולשם המטרה, ולאורך זמן ברור שלשם צריך להגיע. אבל מה צריך זהירות גדולה? מה שצריך זהירות גדולה מאוד, וממש זה אחריות, אני אומר לכם, אני באמת לפעמים לא נרדם בלילה מרוב המעמסה הזאת והבירור הזה הפנימי, באמת אם אנחנו, איך אנחנו באמת מגיעים לדרך הנכונה, מה זה אומר הדרך הנכונה? שלא חלילה אנחנו מנסים לפתח את נקודת הרצון שמתאימה לאדם בוגר, שמתאימה לאדם שבאמת כבר מבין שזה מה שהוא צריך לעשות, ובאמת הוא רץ משם הלאה, לבין הנקודה שבה אדם עוד לא נמצא במקום הזה, ובעצם עוד לא מצליח ועוד לא יכול לפתח את הרצון, ואז הוא נשאר עם, הרב קוק קורא לזה הרצון הפראי, הוא נשאר עם הרצון הפראי, שכמו שאמרנו היום, עם הקליפות ומעמקי הגיהנום שיש היום, בדמות האייפון, שכן, שצריך לומר את צריך לומר את הדברים האלה. עכשיו, אנחנו לא בכיוון. היה פה השבוע, היה פה היום אצלי בחור שמתלבט עם לעבור ישיבה, ואחת ההתלבטויות שלו זה בגלל שבמקום שבו הוא נמצא כרגע, עשו מהלך בישיבה והכריחו את כולם ללכת עם מה שנקרא עם נוקיה. ללכת עם נוקיה ובלי אייפון. והוא לא אישית, זה היה צעד מאוד מאוד קשה. עכשיו, לא היה לי זמן להתחיל ללמוד איתו עכשיו פסקאות ברב קוק, ולהגיד לו שיכול להיות שהישיבה שם הבינה שלחלק מהאנשים אולי זה טוב ונכון, אבל עשו את זה לכולם, לא חשוב. אנחנו, מי שדואג, אנחנו כנראה לא הולכים לעשות את זה. אבל אם אתם שואלים אותי אם שאדם לא יעשה את זה לעצמו, אני בטוח שמי שיעשה משהו כזה לעצמו, איזשהו מין הכנעה כזאת של מי שיודע שזה הגיהנום שלו, כל אחד יש לו גיהנום אחר, אבל מי שיודע שהגיהנום שלו זה האייפון, והוא הולך איתו יומם ולילה ונרדם איתו בלילה ומוצא את עצמו ב-4 בבוקר באמצע סדרה ולא יודע מה התוכן שמה שהוא רואה שם, ובגלל זה הוא לא קם בבוקר, ואחר כך הוא, גם כשהוא קם בבוקר עם התכנים שהוא ראה בלילה, איך יימשך ליבו עכשיו ללימוד תורה? זה כמעט בלתי אפשרי. זה כמעט בלתי אפשרי, כי כשהרצון הפראי נמצא בכזה מקום, מאוד מאוד קשה אחר כך להגיע לבית המדרש, ועוד אחר כך לראות את האור והמתיקות הנפלאה שיש בתורתנו הקדושה, אבל צריך בשבילה איזה כלי שהוא באמת פנוי לקבל את האור הזה. אם הכלי חסום, ואפילו אם הוא לא רואה כאלה תכנים, אבל הוא סתם רובץ במיטתו וקם בשעות מאוחרות של היום, כשכל העולם כבר מזמן כבר חי ומתפקד ופועל, עד שהוא מניע, עד שהוא מזיז את עצמו, עד שהוא זה, כבר הלך לו בישיבה כבר לפחות איזה שליש יום, אם לא יותר מזה. במצב כזה, הטוב ביותר זה שהאדם יעשה את זה לעצמו. יעשה לעצמו את ה... כל אחד יודע על עצמו בדיוק מה זה, ומי שמרגיש שהוא צריך עזרה בזה, אז שיבוא ויבקש את העזרה. לפעמים יש מצב של אין אדם חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, הוא לא מצליח לצאת מזה בעצמו, הוא אומר, הוא מתחנן, הוא אומר, תעזרו לי על ידי זה שתעזרו לי להכניע את הרצון. תעשו איתי תוכנית שכל בוקר אני קם בשעה מסוימת, תעשו איתי איזה תוכנית שאני לא יודע, שאני ב-11 בלילה אני שולח לכם הודעה שחיביתי את הטלפון והלכתי לשאול, לא יודע איזה תוכנית, משהו שמכניע את הרצון הפראי שלי ומשחרר אותי ולוקח אותי קדימה. הדבר הזה שלא נאריך בו יותר עכשיו, כי אפשר לדבר עליו המון, אבל נקצר פה. נחזור קודם כל לנקודה הבסיסית החיובית, שגם בפסקאות לפני ואחרי שם ברב קוק, מי שרוצה לראות, כדאי לראות, מדבר על זה שצריך להתחיל קודם כל מחיזוק עצמיות הרצון. עצמיות הרצון זה אומר שאני מצליח לקבל החלטות על עצמי, שאפילו עוד לפני לבית מדרש. כמו שאנחנו מדברים על זה הרבה פעמים בתוכנית מטרות האישית, תחליט לעמוד ב3 מדסים בשבוע שהם קשים לך, שזה לא בא לך בקלות, ותצליח לעמוד בזה. תצליח לקבל איזושהי החלטה בענייני אוכל, שאתה אוכל X ולא Y, תחליט שאתה מוריד דבר כזה או אחר, דוחה איזשהו סיפוק כזה או אחר, מתאמץ על משהו שמפתח אצלך את הרצון. זה השלב הבסיסי. תצליח בזה, משם כבר ההמשך יוביל לרצון היותר עמוק, שהוא הרצון הרוחני והרצון הקדושתי, וכולי וכולי. והדבר הזה, אני חושב שהוא בנפשנו ממש כישיבה, חוץ מזה שעל כל אחד באופן אישי, זה מתחיל מכל אחד באופן אישי, שזה ממש פיקוח נפש, מי ש... כי כל יום שעובר והרצון הפראי הזה ממשיך ולא מכניעים אותו, זה משהו שלא לא, לא רק שלא מוסיף טוב לאדם, אלא מקשה על הכניסה פנימה לתוך העולם הרוחני. אבל גם כציבור, כישיבה, אנחנו גם בוחנים את עצמנו. בוחנים את עצמנו, ואם להיות אמיתיים וכנים, וכדאי שנהיה אמיתיים וכנים, אז בחודש וחצי האחרון שלנו, סיימנו אותו עם הרגשה לא טובה. סיימנו אותו עם הרגשה שבחלק מהיום שלנו אנחנו נמצאים בבית המדרש ובתפילות, ובוודאי בתפילת שחרית, ובמהלך היום, במהלך הסדרים, אנחנו נמצאים עם אחוז מאוד מסוים של הישיבה, יחסית מאוד קטן למה שצריך להיות. וגם אם יש ציבור ויש בתוכו שלבים שונים של תהליכים שאנשים עושים, וזה בסדר וזה נכון, אבל זה ודאי לא יכול להיות, זה ודאי כבר לא מסתדר גם עם שום, איך נקרא לזה, אני יודע, אנחנו לא, זה לא סטטיסטיקה, זה בני אדם, אבל בכל זאת, בציבור, צריך להיות ציבור. יש חזקים יותר, יש בינוניים, יש כאלה שקשה להם, ממש, ממש, באמת, באמת קשה להם. אז בסדר, אז בחלק מהיום יהיו נוכחות של 80% בבית המדרש, ובחלק מהיום יהיה 60% בבית המדרש. ובשעות המאוד קשות ומאוד זה, אז יהיו 40% בבית המדרש. אבל ודאי שלא יכול להיות שבשעות מרכזיות של היום, בכל מיני פעילויות כאלה, רוחניות כאלה ואחרות, תפילות, שיעורים, לא משנה, יהיו 30% או 20% או 40%, זה מראה על איזשהו ליקוי משמעותי שאנחנו צריכים, שחשוב שנשים אותו על פנינו, נתבוננו. אנחנו בתחילת זמן חורף, זה זמן, כידוע, זה באמת זמן רגוע, אין, ברוך השם, החגים הם דברים, דבר מעולה, כולנו מן הסתם בחודש תשרי, היה לנו, אני מקווה שלכולנו היה חוויה טובה מכל שרשרת החגים, ובוודאי סוכות, והשמחה, ושמחת תורה, והמשפחה, וטיולים, וכאלה ואחרים, וכל זה בעצם בשביל ליצור איזשהו נקודת, איזה מין נקודת תנופה כזאת לרצון, כן, הרצון קיבל, הפנימיות שלנו קיבלה איזושהי דחיפה חזקה למעלה ככה רוחנית, שעכשיו אנחנו נקראים ליישם את כל את האורות, נקרא לזה, האלה שאנחנו מקווים שקיבלנו, להכניס אותם לתוך הכלים של היום יום, כלי השגרה המפורסמים, שבאמת הם נפלאים, שהם קיימים, שהם מאפשרים באמת עבודה סיזיפית, לכאורה קצת לפעמים קשה בגלל הסיזיפיות שלה, אבל בסופו של דבר כל אחד יאמר לכם, מי שעבר תהליך בישיבה בשנים כאלה ואחרות, שזמן חורף טוב, משמעותי, יום אחרי יום, קבוע, באמת בהחלטות פנימיות שאדם מקבל, אנחנו באמת יכולים ליצור קודם כל כל אחד אצל עצמו, ומתוך כך גם בתוכנו פנימה, בתוך בית המדרש, את ההתרוממות הגדולה. ובוודאי שהדבר הזה נצרך מאוד, שאנחנו מדברים, תמיד צריך לזכור, חוץ מהעניין האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, שבאמת דואג, אנחנו מן הסתם, אם הוא בא לישיבה, הוא דואג לרוחניות שלו, הוא דואג לאישיות שלו, הוא דואג לאדם, איזה אדם הוא הולך להיות בחיים. זה השנים שבהם אנחנו בונים את קומתנו, איזה אנשים אנחנו הולכים להיות בכלל, מבחינת המידות שלנו והאישיות שלנו, ובכלל, מבחינת הקשר לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא ולארץ ישראל והכל. אנחנו בונים את זה בשנים הללו. הרצון שלנו הפנימי, הפנים פנימי, הוא בוודאי כזה, אבל הוא צריך לצאת החוצה, ובעיקר שיש לנו אחריות גדולה לא רק על עצמנו, אלא גם על כלל ישראל שזוקק מאוד מאוד מחפש היום את התכנים הרוחניים. הדברים האחרים קיימים בגדלות, יש ברוך השם חיים תוססים מלאים, אתה יוצא לרחובה של עיר, קניונים מלאים, מקומות התרבות מלאים, מקומות העבודה והציסה הם קיימים, וטוב שהם קיימים וזה בסדר, אבל כל זה מה שנותן לו בסוף את הנשמה, מה שבסוף נותן לו באמת את החיים האמיתיים, מה שנותן את המשמעות לכל העשייה הזאת. לפעמים שנמצאים בבית המדרש מתגעגעים קצת לעשייה שבחוץ, אומרים וואו, מסתכלים פה החוצה, אומרים וואי, לא יודע, כיף לאנשים בחוץ, הולכים לעבודה, חוזרים, יוצאים לאיזה קניות, יוצאים לאיזה בילוי, ארוחת ערב טובה, זה כיף כזה, זה נחמד, אנחנו לכאורה כזה קצת תקועים, נמצאים בתוך ארבע אמות, אבל הארבע אמות הללו, חוץ ממה שהן עושות לנו, הן באמת יוצרות את החיים, את המשמעות לכל מה שקורה בחוץ. בזכות זה, כל מה שיש בחוץ באמת חי, קיים, יש לו למה, יש לו ערך, ומהבחינה הזאת, אנחנו באחריות מאוד מאוד גדולה. נסיים בכמה נקודות קצרות מעשיות. דבר ראשון, אנחנו מאוד מאוד מבקשים לעשות אישור קו על כל הנושא של החברותות הבוגרות, ממש בשיא הבקשה. זה בקשה שמופנית גם לחבר'ה הבוגרים וגם לחבר'ה הצעירים, חבר'ה הצעירים משיעור א', תתחילו כאילו עכשיו התחלתם חודש אלול. מי החברותא שלי? איפה הוא? אני איך אדבר איתו? בוא נקבע את הזמן, בוא נקבע את הזה. אותו הדבר, חבור האדם הבוגר. תחזור עוד פעם, תברר מי החברותא שלך. אולי בחודש אלול הוא קצת היה באיזה חיפוש כזה. נרגענו, חזרנו, בוא, תחברו עוד פעם, תדברו עוד פעם. תחליטו עוד פעם, ויש לזה תרומה מאוד גדולה. שתיים, המלצה, לפחות למי מי שבוחר בדבר הזה, יש בישיבה, למי שלא יודע, משיעור א', יש תוכנית בקיאות של עמוד יומי, כל יום בגמרא, שנה לומדים מסכת ביצה, מסכת ביצה זה בדיוק, יש לה מספר דפים שבערב ראש חודש ניסן או כמה ימים לפני, אולי בשביל שיעור ב', אפשר לעשות מאמץ לסיים איזה שבוע קודם. המטרה היא לסיים את המסכת, עמוד ליום, 2.5 דפים לשבוע, פעם בשבועיים בסוף השבוע יהיה חזרה, או חמישי, פעם בשבועיים תהיה חזרה עם הריף על ארבעת הדפים שנלמדו בשבועיים האחרונים. השנה הרב שלומי יעביר את התוכנית הזאת במקומי, אני מחליף אותו עם שיעור ב'. השיעור יהיה בכיתה בסוף המסדרון, מחר הוא מתחיל, דף ב' עמוד א', כדאי כבר להתחיל ללמוד את זה היום, יכול להיות שמחר יתחיל קצת לאט ככה כדי להיכנס לעניינים, ומשבוע הבא צורה מסודרת, כל יום לומדים עמוד ולמחרת בשיעור חוזרים על העמוד הזה. השיעור אמור להיות 35-40 דקות, גג עד 4:15, אנחנו לא עוברים את 4:15 בכל מחיר, משתדלים, ואפילו משתדלים מסיים כמה דקות קודם, כדי שלחברותא יהיה אחר כך עוד לפחות 1:15 ללמוד ביחד את העמוד של מחרת עד השעה 5:30. מומלץ להיכנס לזה ביחד כחברותא, כי אז החברותא נמצאת בשיעור, ואחר כך הולכת ביחד ולומד את העמוד. מי שמעדיף ומרגיש שהוא יכול ורוצה ולא צריך את השיעור ויכול ללמוד לבד, כמובן זה עניין של בחירה, אבל רבים ראו ברכה גדולה בהתמדה, בהימצאות בתוכנית הזאת. עוד כמה דברים קטנים, קטנים אבל חשובים כבר בהזדמנות הזאת לומר. אז יש כמה דברים ככה שבתוך בית המדרש פה, מכיוונים שונים. דבר ראשון, דרך ארץ קדמה לתורה. אנשים לוקחים משתות קפה מהגמח, ואני לא רואה, משך השבוע אני לא כך רואה מה זה, אבל ביום שישי בבוקר אני רואה. אני רואה, לפעמים אני עוזר פה לחבר'ה לאסוף את הכוסות עם הבוץ הזה של הקפה שחור, שאתה צריך כבר איזה אבן בערך או איזה מקוש כדי לפצח את הקפה שחור הזה למטה. ואתה אומר לעצמך, יהודי, שתית, נהנית, יש אחריך גם אנשים שרוצים לשתות. אף אחד לא אמור לשטוף אחריך. אף אחד לא אמור לקחת את זה במקומך. ביום שישי בבוקר שאנחנו לחוצים על הכנות לשבת, אז צריכים עכשיו לאסוף פה כוסות ולהחזיר אותם לגמח, ולא חופית צריכה לשטוף את הכוסות שלנו. באמת, אנחנו באמת דרך ארץ ממש ממש בסיסית ופשוטה. זה לא ביטול תורה ולא כלום, ואל תחשוב על שום דבר אחר, חוץ מזה שהכוס ברגע שגמרת לשתות, ברגע, אל תחכה אפילו דקה, כי אם תחכה דקה זה כנראה יחכה גם שעה וגם יום, ואולי ארבעה ימים. גמרת לשתות, שיר רגע את הגמרה פתוחה, תעלה חזרה, תשים את זה במקום ותרד וזה בסדר, לא ביטול תורה, עליי. זה קודם כל בענייני דרך ארץ. גם אפשר להשתדל כשהולכים עם הכוס קפה, לא לעשות קטעמים כאלה, לא ללכת ככה או תוך כדי פלאפון וביד השנייה ככה, ואז אתה רואה את הדרך, אתה רק צריך לסמן את השביל איפה או מאיפה האדם היה, כי אתה רואה את השביל של הבוץ. אז שוב, חברים, מישהו אחר כך צריך לנקות את זה, זה הכניסה לישיבה, זה לא מכובד, זה לא יפה, אנחנו יכולים לעמוד בדבר הזה ולהישאר איתו נקי. אחד. שתיים, הלבוש שמתאים לבית המדרש, נכון עכשיו עוד מעט חורף, אבל ראיתי שגם בחורף יש כאלה שחם להם ועדיין הם עד שלא מגיע ממש איזה מכת קור מטורפת, הם עדיין עם המכנסיים הקצרים. אז באמת בואו נכבד את עצמנו ואת מה שאנחנו עושים ואת המקום שבו אנחנו נמצאים. מקומות הרבה פחות מכובדים בבית מדרש, אנשים הולכים לשם עם מכנסיים ארוכים ומכבדים את המקום שבו הם נמצאים. אז לא תהיה כהנת כפונדקית, כמו שחז"ל אומרים. בואו נכבד את עצמנו והמציאות שלנו בזמן של תפילות, של לימוד תורה, של הימצאות בכלל, של הימצאות בבית המדרש, תהיה באמת בצורה מכובדת. כמובן גם בשאר הקמפוס בישיבה צריך להיות מכובדים, ולא אין מקום לכל מיני סוגי לבוש שכל אחד יודע מה הם, לא בחדר האוכל ולא בסביבות הקמפוס, בתוך הבניין, בתוך הדירה, משהו אחר. דבר נוסף, יש משהו שכנראה הרבה לא יודעים אותו, בעיקר משיעור א', אבל מנהגנו בישיבה שתפילין מניחים אותם מקסימום עד תחילת סדר בוקר, עד 9 בבוקר. זאת אומרת, כמובן מי שהיה בתפילת שחרית ורוצה להישאר עם תפילין, קדוש יאמר לו, יישאר עם תפילין. אבל מי שהתעכב, איחר, קרא, אז עד 9 בבוקר הוא יכול להתפלל בבית המדרש, להניח תפילין בבית המדרש. אחרי 9 בבוקר, יש פה חדרים קטנים בתנאי שאין בהם איזה שיעור או משהו כזה, ספרייה. ספרייה מקום מצוין, אולי מלכתחילה נגדיר כדי לא לפגוע פה בפעילות שיש בכיתות פה, בחדרים פה, מראש נגדיר, אתה זקוק להנחת, אתה צריך להניח תפילין, ועדיף להניח תפילין בתוך מקום של לימוד תורה ולא בחדר, אז מצוין, תבוא פה לספרייה, פלל שם תניח תפילין, אבל לא, בית המדרש הוא מ9 בבוקר, הוא מקום של עבודה. אם מישהו נוהג כמנהג הקדושים שהולכים עם תפילין כל היום, שיתייעץ אם זה הנהגה מתאימה לו וטובה לו וכולי, צריך, אז זה כבר כמובן ברמות אחרות, בליגה אחרת, גם פה צריך איזו התייעצות. אבל גם במנחה יש כזה הרגל, שהוא, אגב זה הרגל שהוא בטעות, כי אנשים חושבים, לא הנחתי בבוקר אז עדיף במנחה. לא, תפילין כמה שיותר מוקדם, זריזים מקדימים למצוות. לא קמת, התעוררת מאוחר, הגעת לתפילה, אתה כמובן רוצה להתפלל להניח תפילין. ברגע שקמת ואתה על הרגליים, טלת ידיים, ברכות השחר, תפילה, תפילין. תפילין, אין לזה שום קשר למנחה. אין שום עניין להתפלל תפילת עמידה במנחה עם תפילין. אין לזה שום עניין, גם מבחינה הלכתית. צריך להגיד קריאת שמע עם תפילין, לא עמידה עם תפילין. תפילין הן עומדות מצד עצמם, הן לא קשורות באופן ישיר לתפילה. ולכן, ברגע שאתה יכול, תניח תפילין. קמת, אתה זה, תניח תפילין. טוב, לא רוצה להגיד תגמור עם זה, זה לא משהו שרוצים לגמור איתו, תעשה את זה. תעשה את זה בזמן שצריך לעשות את זה, וזהו. אין לזה שום קשר למנחה. לא מניחים תפילין במנחה בישיבה. סתם, זו הנהגה פשוט, בטוח שלא יודעים. אני רק מספר על הדבר הזה. הנושא של שהייה, כמובן, לא צריך לדבר עליו בפורום הזה, אבל אי אפשר בלי מילה אחת להבין רק שא', זה מעכשיו מתחיל הכי אמיתי בעולם, ולא רק שזה מתחיל הכי אמיתי בעולם, אלא כבר במהלך השנים היה ביקורת ממש ביום השני והשלישי של הזמן, זאת אומרת אף אחד פה לא מחכה ולא נותן אפילו לא עוד יום אחד של חסד, התחיל הזמן, חודש אלול, כנראה חודש הרחמים והסליחות, אז אולי גם הם נוקטים בחודש הרחמים והסליחות, והם אולי לא, הם מחכים, אבל רגע שמגיע, זהו, כל הישיבות הסתדרו, כל התלמידים יודעים איפה הם, 98% מהם, כל אחד יודע את מקומו, מי רשום, מי לא רשום. גם אנחנו עשינו אישור קו, לראות שאין לנו תלמיד אחד בישיבה שרשום פה, והוא לא באמת פה, הוא לא משנה אם הוא חולה, לא עלינו, לא משנה מאיזה סיבה, מי שלא פה, לא רשום ולא מדווח ולא שום דבר, מי שפה, הוא פה, הוא מדובר, והוא רשום, והוא צריך להיות פה, ובנועל הרגיל, בכל שיעור התעסקו בזה עם עצמם, בדיוק נגיד לכל שיעור מספר תלמידים שיכולים כידוע להיעדר, וצריך שיהיו אחראי שהייה, ובלי נדר, אני מקווה שאנחנו נעמוד בזה כמו שצריך, ואנחנו ודאי מבחינתנו גם נשתדל כולנו לעשות את מה שצריך כדי שזה יעבוד כמו שצריך, אבל העיקר הוא לא השהייה החיצונית והביקורת, העיקר הוא מה שאנחנו יודעים לעצמנו, את תפקידנו, מה אנחנו פה, שמה אנחנו פה, מה אנחנו עושים פה, זה הדבר העיקרי, זה הדבר הפנימי, וזה מה שצריך, זה הכוח שצריך להוביל אותנו, לא רק להיות בישיבה טכנית, להיות בחדר, אלא להיות נוכח באופן פנימי בכל מה שיש בבית המדרש ובכלל בכל הפעילויות, בכל החיים של הישיבה. אז בעזרת השם, שיהיה באמת חודש טוב, שיהיה חורף טוב, מלא גשם, מלא ברכה, גם גשמית, גם רוחנית, ויהיה לכולנו בעזרת השם ברכה והצלחה בכל.